הארי פוטר והשיטה הרציונלית. ספר רביעי, הרמיוני גרינג'ר וקריאת עוף החול. פרק 65, שקרים מדבקים. הרמיוני גרינג'ר קראה פעם איפשהו שאחד מהדברים שחשוב לעשות כדי להישאר רזה הוא לשים לב לאוכל שהיא אוכלת. לשים לב שהיא אוכלת אותו כדי שתהיה מרוצה מהארוחה. הבוקר הכינה לעצמה טוסט, מרחה עליו חמאה ומעליה פזרה קינמון. זה אמור היה להיות מספיק כדי לגרום לה לשים לב הפעם לטוב הנמצא לפניה. מבלי להבחין בקינמון או בחמאה, מבלי להבחין באוכל או בכך שאכלה בכלל, הרמיוני בלעה פיסת טוסט נוספת ושאלה,
אתה יכול לנסות להסביר את זה שוב? אני עדיין מבולבלת לגמרי.
זה די ברור אם את חושבת כמו סלידרין מהצד המואר, אמר הילד שכל בית הספר למעט שניהם האמין כעת שהוא אהבת האמת שלה. הקף של הארי פוטר הרבבה מבלי משים את דגני הבוקר שלו. למיטב ראייתה של הרמיוני, הוא לא אכל הרבה מהם הבוקר. כל דבר טוב בעולם הזה מביא לכדי קיום את האופוזיציה שלו. עופות חול אינם יוצאים מן הכלל. הרמיוני נגסה שוב מבלי משים בטוסט עם החמאה והקינמון ושאלה,
איך מישהו יכול שלא להבין שפוקס חושב שאתה אדם מספיק טוב כדי לעמוד על הכתף שלך? הוא לא יעשה את זה עם קוסם אפל, הוא פשוט לא.
היא לא צעקה לאף אחד שפוקס נגע בלחי שלה, משום שידעה שאין לעשות זאת. אם עוף חול נגע בך, אתה לא אמור להתרברב. לא לשם כך נועדו עופות חול. אבל היא ממש קיוותה שזה ימחץ את השמועות שהארי פוטר הופך למרושע ושהרמיוני גרינג'ר הולכת בעקבותיו. וזה לא. והיא באמת לא הבינה למה לא. הארי אכל כף נוספת מדגני הבוקר שלו, עיניו מרוחקות כעת, אינה נפגשות בשאלה. חשבי על זה כך. יום אחד את מבריזה מבית הספר, ואת משקרת ואומרת למורה שלך שהיית חולה. והמורה אומרת לך להביא פתק מהרופא, אז את מזייפת פתק. המורה אומרת שהיא עומדת להתקשר לרופא, אז את חייבת לתת לה מספר מזויף של רופא, ולשכנע חבר שיעמיד פנים שהוא הרופא כשהיא מתקשרת.
אתה עשית מה?
הארי הרים את מבטו מתגני הבוקר שלו וחייך כעת. אני לא אומר שבאמת עשיתי זאת, הרמיוני, ואז ירדו עיניו בחדות לתגני הבוקר שלו. לא, זוהי רק דוגמה. שקרים מתפשטים, זה מה שאני אומר. את חייבת לספר עוד שקר כדי להסתיר אותם. לשקר בנוגע לכל עובדה שקשורה לשקר הראשון. ואם את ממשיכה לשקר, וממשיכה לנסות להסתיר זאת, במוקדם ובמאוחר, תאלצי לשקר בנוגע לחוקי המחשבה הכלליים. נגיד, מישהו מוכר לך איזו תרופה אלטרנטיבית שלא עובדת, וכל ניסוי סמיות כפולה יאשר שהיא לא עובדת. אז אם מישהו רוצה להמשיך להגן על השקר, הוא חייב לגרום לך לא להאמין בשיטה המדעית. נגיד, הוא יאמר שהשיטה המדעית היא רק לתרופות מדעיות, לא לתרופות אלטרנטיביות מדהימות כמו שלהם. או שאדם טוב וצדיק צריך להאמין חזק ככל שהוא יכול, לא משנה מה אומרות הראיות. או שאין דבר כזה אמת ואין כזה דבר מציאות אובייקטיבית. הרבה דעות רווחות כאלו הן לא סתם שגויות, הן אנטי-אפיסטמולוגיות. הן שגויות בצורה מערכתית. לכל כלל של רציונליות שאומר לך איפה למצוא את האמת, יש מישהו שם בחוץ שצריך שתאמיני בדבר ההפוך. ספרי שקר פעם אחת, ולעד תהיה האמת אויבת שלך. ויש הרבה אנשים שם בחוץ שמספרים שקרים. קולו של הארי נקטע.
איך זה קשור לפוקס?
היא שאלה. הארי הוציא את כפו מהדגנים והצביע לעבר שולחן המורים. למנהל יש עוף חול, נכון? והוא הכושף הראשי של הקסמדרין, נכון? אז יש לו יריבים פוליטיים כמו לוציוס. עכשיו, נראה לך שהאופוזיציה פשוט תשכב על הרצפה ותיקנע רק משום שלדמבלדור יש עוף חול ולהם אין? את חושבת שהם יודו שפוקס מהווה ראייה שדמבלדור הוא אדם טוב? כמובן שלא. הם חייבים להמציא משהו שעושה את פוקס לא חשוב. נגיד שעופות חול עוקבים רק אחרי אנשים שמסתערים על כל מה שהם חושבים שהוא מרושע. אז זה שיש לך עוף חול בסך הכל אומר שאתה אידיוט או פנאט מסוכן. או שעופות חול עוקבים רק אחרי אנשים שהם גריפינדורים טהורים, כל כך גריפינדורים עד שאין להם את המעלות של כל הבתים האחרים. או שזה בסך הכל מעיד כמה אומץ חיה קסומה חושבת שיש לך ותו לא, ולא יהיה הוגן לשפוט פוליטיקאים על סמך זה. הם חייבים לומר משהו כדי להכחיש את עוף החול. אני מתערב איתך שלוציוס אפילו לא היה צריך להמציא משהו חדש. אני מתערב איתך שהכל כבר נאמר לפני מאות שנים, מאז הפעם הראשונה שלמישהו היה הופכול על כתפו, ומישהו אחר לא רצה שאנשים יחשיבו את זה כראיה. אני מתערב איתך שעד שפוקס הגיע זו כבר הייתה דעה רווחת. זה נראה מוזר לקחת בחשבון את מי הופכול אהב או לא אהב. זה יהיה כמו עיתון מוגדגי שבוחן מועמדים פוליטיים כדי לדרג את מידת האוריינות המדעית שלהם. לכל כוח של טוב שקיים ביקום, קיים מישהו שירוויח מכך שאנשים לא יתחשבו בו, או מקליותו בקופסה קטנה כך שלא יוכל להשפיע עליהם.
אבל...
אמרה הרמיוני.
אוקיי, אני מבינה למה לוציוס מלפוי לא ירצה שאף אחד יחשוב שפוקס משנה. אבל למה כל מי שהוא לא מהרעים מאמין לזה?
הארי פוטר משך קלות בכתפיו. כפו חזרה לדגני הבוקר והמשיכה להרבב ללא הפסקה. למה ציניות מכל סוג קוסמת לאנשים? משום שהיא נראית כמו סימן של בגרות, של תחכום, כאילו כבר ראית הכל ואת חכמה יותר מהם, או משום שלהוריד משהו למטה מרגיש כמו להעלות את עצמך, או שאין להם הופכול בעצמם, אז האינסטינקט הפוליטי שלהם אומר שאין שום יתרון בלומר דברים נחמדים על הופעות חול. או משום שלהיות ציני גורם לך להרגיש שאתה יודע אמת סודית שאנשים רגילים לא יודעים. הארי פוטר הביט לעבר שולחן המורים, וקולו נחלש כמעט ללחישה. אני חושב שאולי שם הוא טועה. הוא ציני בקשר לכל דבר, פרט לציניות עצמה. מבלי לחשוב, הרמיוני הביטה לעבר שולחן המורים בעצמה, אבל כיסאו של המורה להתגוננות מפני כוחות האופל עדיין היה ריק, כמו שהיה ביום שני ושלישי. וסגנית המנהל הכריזה לפני כן שהשיעורים של פרופסור קווירל שהיו אמורים להתקיים היום בוטלו. אחר כך, כשהארי אכל כמה נגיסות של טארט דבשה ועזב את השולחן, הרמיוני הביטה באנטוני ובפדמה, שלמרבה הנוחות אכלו בקרבת מקום, אבל בהחלט לא צוטטו או משהו כזה. אנטוני ופדמה הביטו בה בחזרה. פדמה אמרה בהיסוס,
זו רק אני, או שהארי פוטר התחיל לדבר כמו ספר מורכב יותר בימים האחרונים? כלומר, לא הקשבתי לו הרבה זמן.
זה לא רק את,
אמר אנטוני. הרמיוני לא אמרה דבר, אבל היא נעשתה מודאגת יותר ויותר. יהיה מה שיהיה הדבר שקרה להארי ביום של אוף החול, זה שינה אותו. היה בו משהו חדש כעת. לא קר, אבל קשה. לפעמים היא תפסה אותו מביט מחוץ לחלון על שום דבר הנראה לעין, מבט של נחישות קודרת על פניו. בשיעור תורת הצמחים ביום שני, מלכודת האש של ונוס יצאה משליטה, והארי פשוט דחף את טרי מחוץ לדרכו של כדור האש בזמן שפרופסור ספראוט צעקה לחש כאור לאבות, וכשהארי קם מהרצפה הוא פשוט חזר למקומו כאילו שום דבר מעניין לא קרה. וכשלשם שינוי קיבלה ציון גבוה יותר ממנו במבחן בשינויי צורה, מאוחר יותר באותו יום שני, הארי חייך לעברה כאילו בברכה במקום לחרוק בשיניו. וזה הפריע לה מאוד. היא הרגישה שהארי הולך ומתרחק ממנה.
הוא נראה הרבה יותר מבוגר לפתע,
אמר אנטוני.
לא כמו מבוגר אמיתי. אני לא יכול לדמי את הארי בתור מבוגר. אבל זה כאילו הוא הפך לפתע לגרסת השנה הרביעית של מה שלא יהיה שהוא.
טוב,
אמרה פדמה, תופחת באלגנטיות על פחזנית בטעם שוקולד עם ציפוי בטעם פחזנית.
אני חושבת שמוטב שדרקון באור שמש ישתפו פעולה בקרב הבא, או שמה הארי פוטר ירסק אותנו. שיתפנו פעולה בפעם שעברה, ואפילו אז כאוס כמעט ניצחו.
כן,
אמר אנטוני.
את צודקת, אלמה פטיל. אמרי לגנרל דרקון שאנחנו רוצים להיפגש איתכם.
לא,
אמרה הרמיוני.
אנחנו לא אמורים להיות חייבים לשתף פעולה נגד פוטר רק כדי שיהיה לנו סיכוי. זה לא הגיוני. במיוחד עכשיו כשאף אחד כבר לא יכול להשתמש בדברים מוגלגים. עדיין יש 24 חיילים בכל צבא.
הן לפדמה והן לאנטוני לא היה דבר לומר על כך.
היכנס, מר פוטר.
הדלת נפתחה בחריקה, והארי פוטר נכנס מבעד לפתח תא משרדה. הוא סגר מאחוריו את הדלת ביד אחת, והתיישב ללא מילים על הכיסא המרופד שניצב כעת לפני שולחנה. היא יצרה בשינוי צורה את הכיסא הזה לעתים קרובות כל כך, עד שלפעמים הוא השתנה כדי לשקף את מצב רוחה, ללא שום תנועת שרבית או מילת לחש או אפילו כוונה מודעת. ברגע זה, הכיסא היה מרופד בקריות עמוקות, כך שכשהארי התיישב הוא שקע בו כאילו הכיסא חיבק אותו. לא נראה שהארי שם לב. הילד היה מוקף באווירת נחישות שקטה. עיניו ננעלו על שלה ולא הרפו לרגע. קראת לי? שאל הילד.
אכן.
אמרה פרופסור מגונגל.
יש לי שתי חדשות טובות בשבילך, מר פוטר. ראשית, האם יצא לך להיפגש עם רוביוס הגריד, שומר הקרקעות? הוא היה ידיד ותיק של הוריך.
הרי סס, ואז, מר הגריד דיבר איתי קצת אחרי שהגעתי לפה, אמר הרי. אני חושב שזה היה ביום שלישי של השבוע הראשון של הלימודים. עם זאת, הוא לא אמר שהכיר את הוריי. באותו הזמן פשוט חשבתי שהוא רוצה להציג את עצמו בפני הילד שנשאר בחיים. האם הייתה לו איזה אג'נדה נסתרת? הוא לא נראה מהסוג הזה. היא אמרה, לקח לה רגע לאסוף את מחשבותיה.
זה סיפור ארוך, מר פוטר, אבל מר הגריד הוא אשם על לא עוול בכפו ברצח תלמידה לפני 5 עשורים. שרביתו של מר הגריד הוחרם ונשבר והוא סולק. לאחר מכן, כשפרופסור דמבלדור נעשה מנהל, הוא נתן למר הגריד תפקיד בבית הספר בתור שומר הקרקעות והמפתחות.
עיניו של הרי הביטו בה בדריכות. אמרת שלפני 5 עשורים הייתה הפעם האחרונה שתלמיד מת בהוגוורטס, ושאת בטוחה שלפני 5 עשורים הייתה הפעם האחרונה שמישהו שמע את ההודעה הסודית של מצנפת המיון. הרגיש עצמרמורת קלה, לא בטוח שאפילו המנהל או סברוס היו עושים את הקישור בכזו מהירות. ואמרה,
אכן, מר פוטר, מישהו פתח את חדר הסודות, אבל לא האמינו בכך בזמנו, ומר הגריד הוא אשם במוות שנגרם בעקבות זאת. עם זאת, המנהל איתר את הלחש הנוסף על מצנפת המיון והראה אותו לפאנל מיוחד של הקסמדרין. כתוצאה מכך, גזר הדין של מר הגריד בוטל, ממש הבוקר למעשה, ויורשה לו לרכוש שרביט חדש.
היא היססה.
טרם הודענו למר הגריד על כך, מר פוטר. המתנו עד שהעניין הסתיים, כדי לא לטעת בו תקוות שווא לאחר זמן קורב. מר פוטר, תהינו, האם אנחנו יכולים לומר למר הגריד שאתה היית זה שעזר לו?
היא ראתה את המבט השוקל בעיניו.
אני זוכרת את מר הגריד מחזיק אותך בתור תינוק. אני חושבת שהוא ישמח לדעת.
עם זאת, יכלה לראות על פניו של הרי את הרגע שבו החליט שרוביוס לא יועיל לו. הרי הניד בראשו, גרוע מספיק שמישהו עשוי להסיק שישנו לחשנן בשכבה החדשה של התלמידים, אמר הרי. אני חושב שיהיה נבון יותר לשמור על כל זה בסוד ככל האפשר. היא נזכרה בג'יימס ולילי, שמעולם לא יססו להיענות לידידות שהאדם העצום וטוב הלב הציע להם, על אף שג'יימס היה הצאצא של בית עשיר ושלילי הייתה אמנית לחשים בהתהוות, כשרוביוס היה בסך הכל חצי ענק ששרביתו נשבר.
משום שאתה לא מצפה שהוא יהיה מועיל, מר פוטר.
הסתררה שתיקה. היא לא התכוונה לומר זאת בכל רם. עצבות חצתה את פניו של הרי. סביר להניח, אמר הרי בשקט. אבל אני לא חושב שהוא ואני נסתדר, את לא חושבת? משהו היה תקוע בגרונה. אם כבר מדברים על להשתמש באנשים, אמר הרי, נראה שאני עומד להיזרק למלחמה עם אדון אופל מתישהו בזמן הקרוב. אז אם אני כבר במשרד שלך, הייתי רוצה לבקש שמחזור השינה שלי יוארך ל-30 שעות ביום. נבי לונגבוטום רוצה להתאמן בדוק רב, יש אף פעם מבוגר שהציע ללמד אותו, והם הזמינו אותי להצטרף. בנוסף, יש עוד כמה דברים שאני רוצה ללמוד, ואם את או המנהל חושבים שיש משהו שכדאי שאלמד במיוחד כדי להפך לקוסם רב עוצמה כשאגדל, אנא אמרו לי. בבקשה, הנחי את מדם פומפרי לתת לי את השיקוי הנדרש, או מה שזה לא יהיה שהיא צריכה לעשות.
מר פוטר?
עיניו של הרי הביטו ישירות בשאלה. כן, מינרווה? אני יודע שזה לא רעיון שלך, אבל הייתי רוצה לשרוד את השימוש שהמנהל עושה בי. בבקשה, אל תהווי מכשול לכך. זה כמעט שבר אותה.
הרי.
היא לחשה בקול חלוש.
ילדים לא אמורים לחשוב כך.
את צודקת, הם לא אמורים, אמר הרי. עם זאת, הרבה ילדים נאלצים להתבגר מוקדם מדי, לא רק אני. ורוב הילדים הללו היו מתחלפים איתי תוך 5 שניות. אני לא עומד לרחם על עצמי, פרופסור מגונגל, לא כשיש אנשים שם בחוץ בצרה אמיתית, ואני לא אחד מהם. היא בלעה את רוקה בחוזקה ואמרה,
מר פוטר, ב-30 שעות ביום אתה תתבגר, תזדקן מהר יותר.
כמו אלבוס. ובשנה החמישית תהיה בערך באותו הגיל הפיזיולוגי כמו הרמיוני, אמר הרי. זה לא נשמע כזה נורא. חיוך סרקסטי נח כעת על שפתיו של הרי. בכנות, הייתי רוצה את זה גם אם לא היה אדון אופל. קוסמים חיים לא מעט, וקוסמים או מוגלגים בטח יעריכו את זה עוד במאה הקרובה. אין שום סיבה לא לדחוף כמה שיותר שעות ליום, ככל שאני מסוגל. יש לי דברים שאני מתכנן לעשות, ומוטב שיעשו במהרה. הסתררה שתיקה ארוכה.
בסדר.
אמרה מינרווה, זה בקע כמעט בלחישה.
בסדר, אמר פוטר. אשאל את המנהל, ואם הוא יסכים, זה יעשה.
עיניו של הרי הצטמצמו לרגע. אני מבין. אם כך, אנא הזכירי למנהל שגודריק גריפינדור, במילותיו האחרונות, אמר שאם היה זה הדבר הנכון בשבילו לעשות, לא יאמר לאיש לבחור שלא נכונה, אפילו לא לתלמיד הצעיר ביותר בהוגוורטס. והיא ידעה בתחושה של ריקנות שכל סיכוי שהיה שאלבוס יעצור את זה, יעצור משהו מזה, נעלם כרגע כלא היה. זה היה מה שאלבוס אמר לה כשמחתה שקרימרון אדוארד צעיר מדי, ואז כשמחתה שפיטר פבנסי צעיר מדי, עד שבסופו של דבר ויתרה על המחאה.
מי אמר לך את זה, מר פוטר?
לא אלבוס. אלבוס בוודאי לעולם לא היה אומר זאת לאף תלמיד. קראתי לא מעט לאחרונה, אמר הרי. גופו החל להתרומם מהכיסא העוטף, ואז נעצר. האם אני יכול לשאול על החדשות הטובות הנוספות?
או, פרופסור קווירל התעורר, ואמר שמותר לך...
המרפאה של הוגוורטס הייתה חלל פתוח ומואר, ואור השמש נכנס לתוכה מארבעה כיוונים, על אף שנראה שהיא ממוקמת ממש במרכז הטירה. מיטות לבנות התפרסו בשורות ארוכות, רק שלוש מהן מוכלסות כרגע. ילד בוגר וילדה בוגרת ניצבו זה מול זו, חסרי תנועה ועיניהם עצומות, חסרי הכרה וכבולים בקסם כנראה, בעוד לחש מרפא או שיקוי ארגן מחדש את גופם בדרכים לא נעימות. והדייר השלישי הסתיר את מיטתו בבילון, ככל הנראה בחוכמה. מדם פומפרי דחפה אותו קדימה בחוזקה ואמרה לו לא לבהות, והרי נאלץ להזכיר לעצמו בחדות שאנשים מסוימים עדיין לא ידעו מיהו הילד שנשאר בחיים. זה או שזהותה של מדם פומפרי הייתה קשורה לשלטון המוחלט שלה במרפאה שלה וכולי. שיהיה. מאחורי שורות המיטות היו חמש דלתות שהובילו לחדרים פרטיים עבור מטופלים שישארו לימים ולא לשעות, אבל שמצבם לא חייב העברה לקדוש מנגו. נטול חלונות, נטול שמיים, נטול תאורה למעט לפיד יחיד נטול אשן על אחד מקירות האבן המוצקים, זה היה החדר שמאחורי הדלת האמצעית. הרי תהה האם מורים יכולים לבקש מטירת הוגוורטס לשנות את עצמה, או שמא למרפאה תמיד היה חדר כזה פנוי לאנשים שאינם נהנים מאור. במרכז החדר, בין שתי שידות שנראו כאילו גולפו מאותו שיש אפור כמו הקירות, נחה מיטת בית חולים לבנה שנראתה קטמטמה קלות באור לפיד נטולי אשן. ובתוך המיטה הזו, סדין לבן מכסה את רגליו, לבוש בחלוק בית חולים, ישב פרופסור קווירל. גבו נשען כנגד ראש המיטה. היה משהו מבהיל בלראות את פרופסור קווירל באחת המיטות של מדם פומפרי, אפילו אם המורה להתגוננות נראה ללא פגע. אפילו בידיעה שפרופסור קווירל ארגן שיראה מובס בידי סברוס, כדי לתת לעצמו תירוץ להחזיר את כוחו שעבד באזקבן. הרי מעולם לא באמת ראה מישהו מת במיטת בית חולים, אבל הוא ראה יותר מדי סרטים. זה היה רמז למוות. והמורה להתגוננות אינו אמור להיות בן תמותה. מדם פומפרי אמרה להרי שאסור לו בשום אופן להציק למטופל שלה. הרי אמר, אני מבין, שטכנית לא אמר שום דבר בנוגע לציות. המרפאה הזקנה וחמורת הסבר פנתה אז, והחלה לומר לפרופסור קווירל שבשום פנים ואופן אסור לו לאמץ את עצמו, או להתרגש. קולה של מדם פומפרי דאח והסתובבה במהירות ויצא מהחדר. לא רע. הרי ציין לאחר שהדלת נסגרה מאחורי הגבירה הרפואית הנמלטת, אני חייב ללמוד איך לעשות את זה מתישהו. פרופסור קווירל חייך חיוך נטול כל הומור, ואמר, קולו נשמע יבש הרבה יותר מרמת היובש הרגילה שלו.
תודה לך על הביקורת האומנותית שלך, מר פוטר.
הרי הביט לתוך העיניים הכחולות הבהירות, וחשב שפרופסור קווירל נראה זקן יותר. זה היה מרומז. ייתכן שהיה זה רק הדמיון של הרי, ייתכן שהייתה זו התאורה הגרועה, אבל ייתכן שהשיער מעל מצחו של פרופסור קווירל נסוג מעט, ייתכן שמה שנותר ידלדל ונעשה אפור יותר, התקדמות של הקרחות שהייתה כבר גלויה באורפו, ייתכן שהפנים נעשו שקועות מעט, העיניים הכחולות הבהירות נותרו חדות ומרוכזות. אני שמח, אמר הרי, לראות אותך במה שנראה כמו בריאות טובה.
מראה עיניים יכול להטעות, כמובן,
אמר פרופסור קווירל. הוא הניע את אצבעותיו, וכשידו סיימה את התנועה, הוא החזיק בשרביתו.
היית מאמין שהאישה הזו חושבת שהיא החרימה לי אותו?
ואז הטיל המורה להתגוננות מפני כוחות האופל 6 לחשים. 6 מה-30 בהם השתמש כדי לשמור על השיחות החשובות שלהם בחדר של מרי. הרי הרים את גבותיו בתהייה קלה.
זה כל מה שאני יכול לעשות כרגע. אני צופה שזה יספיק. עם זאת, ישנה אמרה, אם אינך רוצה שדבר מה יישמע, אל תאמר זאת. ראה זאת כאילו התקפה במלוא מובנה. נאמר לי שרצית לראות אותי.
כן, אמר הרי. הוא היסס, אסף את מחשבותיו. האם המנהל או מישהו אמר לך שאנחנו לא יכולים יותר ללכת לארוחת צהריים?
משהו בסגנון הזה.
אמר המורה להתגוננות. בלי לשנות את הבעתו.
מובן שהצטערתי מאוד לשמוע זאת.
זה יותר קיצוני מזה למעשה, אמר הרי. אני מוגבל לטירת הוגוורטס ולשטחיה לצמיתות. אני לא יכול לעזוב בלי משמר וסיבה טובה. אני לא חוזר הביתה בקיץ, ואולי לעולם לא. למעשה, קיוויתי לדבר איתך על כך. הסתררה שתיקה. המורה להתגוננות נשף כמו הנחה קצרה ואמר,
נאלץ להסתמך על העובדה הידועה שסגנית המנהל תרצח באופן אישי את כל מי שידווח עליי. מר פוטר, בכוונתי לוודא שהשיחה הזו לא תתפזר כדי שנסיימה במהרה. האם זה מובן?
הרי הנהן, ואז, באורו של הלפיד הבודד, שגוונו נטה לכיוון הקצה האדום של הספקטרום הנראה, קסקסה וירוקים של הנחש לא החזירו הרבה אור, והדוגמה הכחולה והלבנה שלו החזירה לא הרבה יותר. הנחש נראה אפל באור הזה. העיניים שנראו כמו בורות אפורים מפני כן, החזירו כעת את אור הלפיד ונראו בהירות יותר משאר הגוף.
אז,
לחשש היצור הארסי,
מה רצית לומר?
והרי לחשש, אדון בית ספר חושב שאדון קודם של אישה הוא זה שגנב אותה מכלא. הרי חשב על כך הפעם, בזהירות, לפני שהחליט שיגלה לפרופסור קווירל רק שהמנהל האמין בכך, ולא יאמר דבר על הנבואה שהובילה את וולדמור את הוריו של הרי, ולא שהמנהל מקים מחדש את מסתרוף החול. היה זה סיכון, סיכון משמעותי, אבל הרי נזקק לבן ברית בזה.
הוא מאמין שזה עוד בחיים?
אמר לבסוף הנחש. הלשון המפוצלת נעה במהירות מצד לצד, בצחוק נחשי אירוני.
משום מה, אני לא מופתע.
כן, לחשש הרי ביובש. משעשע מאוד, אני משוכנע. אלא שעכשיו אני תקוע בהוגוורטס ל6 השנים הבאות בשביל ביטחון. החלטתי שאכן אחפש כוח, וקליעה לא עוזרת בזה. חייב לשכנע את אדון בית ספר שאדון אופל עוד לא התעורר, שבריחה הייתה עבודה של כוח אחר. שוב התנועה המהירה של לשון הנחש. הצחוק הנחשי היה חזק יותר ויבש יותר הפעם.
שטות של טירון.
סליחה, לחשש הרי.
אתה רואה טעות, חושב לבטל, להחזיר זמן להתחלה. אבל אפילו עם שעון חול לא ניתן לבטל זמן. חייב לנוע קדימה במקום זאת. אתה חושב לשכנע אחרים שהם טועים. הרבה יותר קל לשכנע אותם שהם צודקים. אז חשוב על כך, ילד. איזו התרחשות חדשה תגרום לאדון בית ספר להחליט שאתה שוב בטוח, ובאותו זמן תקדם את המטרות שלך.
הרי בהה בנחש, מבולבל. תודעתו ניסתה להבין ולפתור את החידה.
זה לא ברור.
לחשש הנחש, פעם נוספת הלשון נעה בצחוק אירוני.
כדי לשחרר את עצמך, כדי להשיג כוח בבריטניה, אתה חייב להיראות מביס, אדון אופל.
באור האדום כתום המרצד של הלפיד, נחש ירוק נע מצד לצד על המיטה הלבנה, ועוד הילד מביט לתוך הגחלים שהיו עיניו. אז, אמר הרי לבסוף, הבה נבהיר מה מוצע. אתה מציע שנמצא מתחזה שיתחזה לאדון אופל?
משהו כזה. אישה שצלנו תשתף פעולה. יהיה משכנע ביותר כשתיראה לצידו.
הנעת לשון אירונית נוספת.
אתה נחטף מהוגוורטס למקום ציבורי, הרבה עדים, לחשי הגנה להרחיק מגנים. אדון האופל מכריז שסוף כל סוף חזר לגופו הפיזי. לאחר שנדד כרוח במשך שנים, אומר שהשיג כוח גדול יותר. אפילו אתה לא יכול לעצור אותו כעת. מציע שתערכו דוקרה. אתה מטיל לחש מגן. אדון אופל צוחק עליך. אומר שהוא לא אוכל חיים. מטיל כללה הורגת עליך. אתה חוסם. צופים רואים אדון אופל מתפוצץ.
מטיל כללה הורגת? הרי נחשש בחוסר אמון. עליי? שוב? פעם שנייה? איש לא יאמין שאדון אופל יכול להיות כל כך טיפש.
אתה ואני שני אנשים יחידים במדינה שישימו לב.
לחשש הנחש.
סמוך עליי בזה, ילד.
מה אם יש שלישי יום אחד? הנחש נע במחשבה.
אפשר לכתוב תסריט אחר למחזה אם אתה רוצה. מה שלא יהיה התרחיש. צריך להשאיר אפשרות שאדון אופל ישוב יום אחד. ומה צריכה לחשוב שהיא עדיין תלויה בכך שתגן עליה?
הרי הביט על הבורות האדומים המהבהבים שהיו עיני הנחש.
ובכן...
לחששה הדמות המתנודדת. המחשבה הברורה הייתה שלשתף פעולה עם המזימות של המורה להתגוננות פעם נוספת, לטוות שקר מסובך יותר כדי להסתיר את הטעות הראשונה, וליצור חולשה קטלנית נוספת אם מישהו אי פעם יגלה את האמת, יהיה בדיוק אותו סוג של טיפשות כמו שאדון האופל לכאורה יטיל עליו את הכללה ההורגת שוב. אפילו לא היה צורך בצד ההפל פאפי שלו שיציין זאת, הרי חשב על כך בקול המנטלי שלו עצמו. אבל הייתה גם השאלה, האם מוסר ההשכל הנכון ללמוד מהחוויה הקודמת הוא תמיד לומר לא למורה להתגוננות, או... אחשוב על זה, נחשש הרי, לא אענה מיד הפעם, אמנה סכנות ויתרונות קודם,
מובן,
נחשש הנחש.
אבל זכור זאת, ילד, אירועים אחרים התקדמו בלעדיך, היסוס תמיד קל, לעתים רחוקות מועיל.
הילד יצא מהחדר הפרטי אל המרפאה עצמה, מעביר בעצבנות את אצבעותיו בשערו השחור והמבולגן בעודו חולף על פני המיטות הלבנות, המאוכלסות והריקות. זמן קצר לאחר מכן יצא הילד ממרפאת הוגוורטס לגמרי, חולף על פני מדם פומפרי ומהנהן לעברה הנהון בהסח הדעת. הילד יצא למסדרון, פנה למסדרון גדול יותר, ואז עצר ונשען כנגד הקיר. העניין הוא שהוא באמת לא רוצה להיות תקוע בהוגוורטס לשש השנים הבאות. וכשחושבים על זה, תקרית ההצלה של בלטריקס מאזקבן לא גבתה עלויות רק מהרי. אנשים אחרים ידאגו ויחיו בפחד מפני שובו של אדון האופל, ישקיעו משאבים לא ידועים כדי לנקוט באמצעי זהירות לא ידועים. הרי יכול לדרוש שהם יכתבו תסריט בצורה כזו, אך שיראה לא סביר שאדון האופל ישוב פעם שלישית. ואז אנשים ירגעו והכל ייגמר. אלא אם כמובן, באמת יש שם בחוץ אדון אופל לחשוש ממנו. כן הייתה נבואה. הילד שנשען כנגד הקיר פלט הנחה קלה, והחל ללכת שוב. הרי כמעט שכח, אבל הוא כן זכר להראות לפרופסור קווירל את חבילת הקלפים שקיבל בראשון בערב מסנטה קלאוס, שבה המלך הלבבות היה לכאורה מפתח מעבר שיקח אותו למכון המחשפות של סיילם באמריקה. אם כי כמובן הרי לא אמר לפרופסור קווירל מי שלח לו את הקלף, או מה הוא אמור לעשות, לפני ששאל את פרופסור קווירל אם ישנה דרך כלשהי לברר לאן מפתח מעבר אמור לשלוח אותו. המורה להתגוננות חזר לצורה האנושית שלו ובחן את מלך הלבבות, נוקש עליו כמה פעמים בשרביתו, ועל פי פרופסור קווירל, מפתח המעבר ישלח את המשתמש למקום כלשהו בלונדון, אבל הוא לא הצליח לדייק יותר מכך. הרי הראה לפרופסור קווירל את הפתק שצורף לחבילת הקלפים ולא אמר דבר על הפתקים הקודמים. פרופסור קווירל העיף בו מבט, צחק צחוק יבש, והעיר שאם קוראים את הפתק בקפידה, ניתן לשים לב שהוא אינו אומר במפורש שמפתח המעבר ייקח אותו למכון המחשפות של סיילם. צריך ללמוד לשים לב לרמיזות מהסוג הזה, אמר פרופסור קווירל, אם אתה רוצה להיות קוסם רב עוצמה כשתהיה גדול. או אם אתה רוצה להיות גדול, כך או אחרת. הילד נאנח שוב כשצעד לשיעור. הוא החל לטעות האם כל בתי הספר האחרים לקוסמים היו ככה, או שמה רק בהוגוורטס הבעיה הזו קיימת. סוף פרק 65. הארי פוטר והשיטה הרציונלית. נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה.
הרמיוני גריינג'ר, על ידי יעל אייזיקס.
פדמה ופרווטי פאטל, הילה וילגה.
אנטוני גולדשטיין, אביחי שדה.
פרופסור מגונגל, מקריאה, מתן רוב.
פרופסור קוורנס קוורל, ליאור שמואל.